Ok. נסכם קצת איפה אנחנו עומדים במהלך, למעשה היום זה מפגש אחרון, אילוצי הזמן הפכו את זה לסדרה של שלושה מפגשים בלבד. התחלתי עם השאלה איך מוגדרת מצוות תשובה, ולמה היא לא מיותרת, כמו ששאל המשך חוכמה. ואז אמרתי שבתשובה יש שני היבטים, היבט אחד זה ההיבט התוצאתי, אחרי שאתה עושה תשובה, מצבך הרוחני טוב יותר, התשובה זה אמצעי כדי להגיע למצב רוחני טוב יותר, למחוק חטאים, לטהר את עצמך מהכתמים שצברת ומעבירות שעשית וכדומה, וההיבט השני זה ההיבט של עצם ביצוע התשובה, עצם עשיית התשובה הוא בעצמו בעל ערך בלי קשר לשאלה שההתקדמות הזאת מביאה אותי למצב רוחני גבוה יותר, אלא עצם ההתקדמות היא בעצמה אחת התועלות או אחד הערכים המוספים של התשובה. דיברנו על השלמות וההשתלמות של הרב קוק, ודרך זה ניסיתי להראות שבמובן מסוים ההשתלמות או ההתקדמות שבתשובה אולי אפילו יותר מהותית מאשר ההגעה למצב השלם, אלא עצם התנועה לקראת המצב השלם היא לא פחות ואולי אפילו יותר חשובה מאשר ההגעה אליו, כי בסופו של דבר דברים מושלמים היה לקדוש ברוך הוא עוד לפני שהוא ברא אותנו ואת העולם, מה שהוא היה צריך אותנו זה כדי להוציא אל הפועל את פוטנציאל ההשתלמות שלו, כמו שראינו שם, ולהוציא לפועל פוטנציאל השתלמות אתה חייב להיות יצור חסר שמתקדם, זאת אומרת ששואף להשתלם יותר, ולכן הערך של התשובה הוא בעצם, הערך העיקרי של התשובה הוא בעצם ההשתלמות. אחרי זה דיברתי על שני סוגי תשובה, במינוח של היום ובמינוח שמקובל בספרות התורנית. בספרות התורנית בעל תשובה זה מישהו ש התנהג לא בהתאם לערכים שהוא הבין שהם נכונים, ומה שהוא אמור לעשות זה לתקן את התנהגותו. לעומת זאת, מה שקוראים היום חוזר בתשובה, זה מישהו שחשב באופן אחד, ומתקן את מה שהוא חשב. לא רק במישור ההתנהגות, אלא הוא בכלל לא תפס את עצמו כחוטא עד עכשיו, כי הוא חשב שזה בסדר מה שהוא עושה. ועכשיו הוא בעצם מאמץ את תפיסת עולם אחרת, או אידיאולוגיה אחרת, או אמונה אחרת, זה שינוי של התפיסות, ולא רק של ההתנהגות, שינוי ההתנהגות בא בעקבות העניין, אבל החזרה בתשובה זה בעצם שינוי התפיסות, לא פחות מאשר שינוי ההתנהגות. ואמרתי שבעל התשובה הקלאסי, זה שמתקן את התנהגותו, זה לא יכול להיות תיקון אך ורק במישור ההתנהגותי. אז כל תיקון כזה חייב להיות לו איזשהו שורש גם במישור הערכי, תפיסתי, תיאורטי, או שתקראו לו. וכדי לחדד או להבהיר את העניין הזה, נכנסתי קצת לשאלה של חולשת הרצון. ואמרתי למעשה, אני לא אחזור על פרטי הטיעון, אבל בקצרה אמרתי שאם בן אדם מתנהג באופן מסוים, זה אומר שכנראה זה מה שהוא רוצה לעשות. האמירות האלה כאילו שאני רציתי לעשות X, אבל בעצם עשיתי Y, כאילו היה לי רצון חלש. רציתי את X, אבל זה היה חלש. הם לא מדייקות. הם לא מדייקות בגלל שאם באמת רצית לעשות X, אז היית עושה X. ואם אתה רצית באמת X ולא עשית X, אז אחת משתיים. או שהיית אנוס, משהו גבר על מה שאתה רוצה, ואילץ אותך לעשות משהו אחר, אבל אז אתה אנוס, זה לא חטא, על זה אתה לא צריך לעשות תשובה. כן, דחף לב בר כיבוש, או יצרה אלבשה, או כל מיני דברים מהסוג הזה. או, אם לא, אז אין מנוס מהמסקנה שבעצם זה מה שרצית. אם זה מה שעשית, זה מה שרצית. אלא מה? רצונות זה דבר מורכב. לפעמים אני רוצה מאוד לקיים מצוות, אבל אני גם רוצה ליהנות. ובמקום שבו ההנאה גורמת לי לעבור על הרצון של לקיים מצוות, אז כיוון שההנאה הייתה יותר חשובה בעיניי, אז הלכתי עם ההנאה על חשבון קיום המצוות. אז תמיד התחושה שלי, אחרי שאני נותן עצמי דין וחשבון לאחר מעשה, לא, לא, אני ממש רציתי לקיים מצוות, נפלתי. היה לי רצון חלש. אבל זה לא. אני לא באמת רציתי לקיים מצוות מבחינת שורה תחתונה, רציתי לקיים מצוות, אבל גם רציתי ליהנות, והרצון ליהנות גבר על הרצון לקיים מצוות. בסופו של דבר זאת הייתה החלטה שלי. אם זאת לא הייתה החלטה שלי, אז אני אנוס. אם הייתי כפוי לזה, גם אם גורמים פנימיים, פסיכולוגיים או חיצוניים, אני אנוס. אם לא הייתי כפוי לזה, פירוש הדבר שזה מה שאני החלטתי לעשות. רק על דברים כאלה יש לי אחריות. וכיוון שזה מה שהחלטתי לעשות, זה כנראה גם מה שרציתי לעשות, כמו שדיברנו שם בחולשת הרצון. ולכן למעשה, כאשר אני רוצה לתקן התנהגות, תמיד אמור להיות איזשהו מימד של תיקון בתפיסות. זה לא יכול להיות תיקון שמתמקד אך ורק בהתנהגות. כדי לחדד את העניין יותר, הבאתי את הפרדוקס הזה של השינוי העצמי. כן, כשבן אדם, בעצם כשבן אדם נדרש או מצופה ממנו לעשות תשובה, דיברנו על זה אם זאת מצווה או לא מצווה, אבל לפחות מצופה ממנו, אולי הוא נדרש לעשות תשובה, פירוש הדבר שבן אדם ניגש באופן יזום לשנות את דרכיו. לא שזה קורה לי. אם פתאום גיליתי את האמת, זה קרה לי. זה לא נקרא עשיית תשובה. זה לא עשיית תשובה, לא רק בגלל שזה שינוי בתפיסות ולא בהתנהגויות. אמרתי, גם שינוי ההתנהגויות יש בו מימד של שינוי תפיסתי. אלא שזה פשוט דבר שקרה לי. זה לא דבר שאני החלטתי עליו. תשובה בהגדרה, כן, המקובלת בספרות התורנית. תשובה פירושה לגשת באופן יזום לתיקון ההתנהגות שלי. מה זה אומר בעצם? וכאן אמרתי, הבאתי את הדוגמה, כן, של מישהו שעובד לא נשמע, איך משכנעים אותו לעבוד לשמע, אבל אני לא אחזור לכל זה, אני רק מסכם כדי שנראה איפה אנחנו עומדים. מה שרציתי בעצם להראות, זה שאם אני בא לשנות את עצמי, זה בעצם תיאור פרדוקסלי. אין דבר כזה, אני משנה את עצמי. שזה בעצם מה שאני נדרש, שאני נדרש לעשות תשובה. למה? בגלל שאם נגיד שאני המשנה, אני המשתנה מחזיק במערכת ערכית X. עכשיו אני רוצה לשנות את עצמי למערכת ערכית Y, ושוב, גם שינוי התנהגותי דורש איזשהו שינוי ברמה הערכית, אידיאולוגית, תפיסתית. אוקיי? לכן תמיד יש פה גם מימד תפיסתי בשינוי הזה. אז עכשיו בוא נדבר, נתמקד רגע על השינוי התפיסתי. אז אני המשנה רוצה לשנות את אני המשתנה מ-X ל-Y, אלא מי. אם אני המשנה רוצה לשנות ל-Y, זה אומר שאני כבר מאמין ב-Y. אחרת לא הייתי רוצה לשנות ל-Y. אבל אם אני כבר מאמין ב-Y, אז את מי בדיוק אני משנה? המשתנה הרי אמור להאמין ב-X, ואז אני אשנה אותו להאמין ב-Y. אבל אם אני כבר מאמין ב-Y, ולכן אני רוצה להשתנות לשם, אז זה בדיוק מה שאני רוצה. אז מה בעצם, אז איך בעצם אני יכול לשנות את עצמי, איך בכלל ניתן לדרוש ממני לעשות פעילות יזומה של שינוי עצמי? זה משהו פרדוקסלי. אין דרך עכשיו סיסטמטית לתאר את זה. הפרדוקס הזה בעצם מוביל אותנו, אני לא זוכר אם נזכרתי את העניין הזה בפעם הקודמת, אני אגיד את זה כאן, אפשר לנסח את הקושי הלוגי הזה, שימו לב, זה לא קושי פסיכולוגי, זה לא שקשה לי לשנות את עצמי פסיכולוגית, זה פשוט לא מוגדר לוגית, זה משהו סתירתי, אם אני רוצה לשנות את עצמי, אז אני כבר שונה, אז אם אני לא שונה, למה שאני ארצה לשנות את עצמי? הרי אני עדיין מאמין ב-X, למה שארצה לשנות את עצמי ל-Y? בשינוי התנהגותי נטו, אמרנו שזה, אין דבר כזה, זאת אומרת, יש בו מימד תפיסתי, בשינוי הזה, זה לא רק שינוי של ההתנהגות, יש פה גם שינוי בתפיסות. אז יש פה משהו שהוא בלתי אפשרי. הדרך אחת לתאר את העניין הזה, זה בעצם, אני אנסח את זה עכשיו בצורה שונה, את הפרדוקס הזה, או את הקושי הזה, את הסתירה הזאת, אני אומר ככה, נגיד שאני בעצם, או לפני הניסוח הזה, בסיפור על רבי אליעזר בן דורדיא, כן, שלא הניח זונה בכרחי הים, יש שם כמה סיפורים מקבילים, מה בעבודה זרה, זה על רבי אליעזר בן דורדיא, אז הוא, כן, שהוא לא הניח חברה שלא עשה, והגיע בסוף לאיזושהי זונה אחת בכרחי הים, ו... זה הסיפור, יש כמובן מדרשים מקבילים, הדברים ידועים. והתניה, והתניה אמרו עליו על אליעזר בן דורדיא, שלא הניח זונה אחת בעולם שלא באה עליה. פעם אחת שמע שיש זונה אחת בכרחי הים, והייתה נוטלת כיס דינרים בשכרה. נטל כיס דינרים, והלך ועבר עליה שבעה נערות. בשעת הרגל דבר, כשעת מעשה, הפיכה. אמרה, כשם שהפיכה זו אינה חוזרת למקומה, כך אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו בתשובה. הלך וישב בין שני הרים וגבעות. אמר, הרים וגבעות בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר כי הערים ימושו, והגבעות תמותנה. אמר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים, אמרו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, משמיים כעשן נמלחו, והארץ כבגד תבלה. אמר, חמה ולבנה בקשו עליי רחמים, אמרו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, חפרה הלבנה, וחושה החמה. אמר, כוכבי ומזלות בקשו עליי רחמים, אמרו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, ונמקו כל צבא השמיים. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בין ברכיו, וגעה בבחייה, עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא. בסדר, בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת, ואמר רבי, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותן, אלא שקוראים אותן רבי. כן, הרי הבת קול שיצאה, אמרה רבי אליעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא. זאת אומרת שבעצם לא רק שמקבלים את תשובתו, אלא הוא נקרא רבי. עכשיו, מה בדיוק היה פה? הרי יש פה איזשהו תיאור מאוד מוזר. הוא פונה לגרמי השמיים, לגבעות, להרים, שיבקשו עליו רחמים. ואף אחד מהם לא באמת, נענה. ואז בסוף בסוף הוא אומר, טוב, אין הדבר תלוי אלא בי. בעיקר המאיק הסבר, שזה לא תלוי בו. ההרים צריכים לבקש עליו רחמים במקומו, מה פשר הסיפור הזה? מאוד, מאוד מרתית, מאוד נוגע ללב, אבל תכלס, מה הדבר הזה אומר בעצם? מה זה בא לספר, ללמד אותנו? נדמה לי שמה שהדבר הזה בא ללמד אותנו, זה את אותה תחושת חוסר אונים שתיארתי קודם. בן אדם מרגיש שהוא צריך לשנות את עצמו, אבל ממה נפשם? זה הרי בלתי אפשרי. זאת אומרת, אם אני כבר מאמין בוואי, אז אין לי מה לשנות, אבל אני יודע שיש לי הרי מה לשנות, כי אותה שחטאתי, אני רוצה להשתפר. אבל אם אני לא מאמין ב-Y, אז למה שאני אשנה את תפיסותיי מ-X ל-Y? יש פה איזשהו חוסר יכולת מהותי לעשות את הצעד שנדרש ממני, לעשות תשובה. ובתיאור אחר הייתי אומר, וזה התיאור שעמדתי לומר לכם, יכול שאפשר לנסח את זה ככה. אני בעצם עומד מול הקדוש ברוך הוא, הוא מצפה ממני לעשות תשובה. אומר לו, תראה, אני בעצמי הרי לא יכול לשנות את עצמי. אחת משתיים, או שאתה תעשה לי את זה, או שזה לא יכול להיעשות. עכשיו, אם אני עצמי אעשה את זה, זה בלתי אפשרי. אם אתה תעשה את זה, זה חסר ערך. כי הקדוש ברוך הוא עשה את התשובה, לא אני. מה הערך של זה? אני הרי נדרש ביוזמתי לעשות תשובה, לשנות את עצמי, כמו שאמרתי קודם. לכן בעצם יש פה איזשהו מה נפשך כזה. התשובה לא יכולה לעשות מבפנים כי זה בלתי אפשרי. היא לא יכולה לעשות מבחוץ, שמה היא יכולה, אבל זה חסר ערך. זה לא באמת תהליך של תשובה, מישהו עשה לי את זה. אם תחשבו שאני הולך לפסיכולוג והוא מתכנת אותי מחדש. זה לא נקרא לעשות תשובה, כן, שאלה מעניינת אגב, האם יש עניין ללכת למאפנט, שיאפנט אותי שמכאן ועלה אני לא אעשה חטאים יותר, אעשה רק מצוות קלה כבחמורה ולא אעשה חטאים בכלל, עקרונית זה הדבר האפשרי, אני חושב, עוד פעם, לא מומחה בהיפנות, אבל ברור שדברים מסוג כזה נעשים, לא יודע בדיוק באיזה היקף, באיזה רמה, אבל אפשר לעשות דברים כאלה. האם יש עניין לעשות את זה? שמעתי אף אחד שממליץ לעשות דבר כזה. למה לא? בגלל שכמו שאמרתי קודם, הבעיה היא שאנחנו צריכים להשתלם בעצמנו. אם מישהו מתקן אותנו מבחוץ, זה לא נקרא להשתלם. להשתלם פירושו לעשות באופן יזום פעולה שאני עצמי עושה כדי לתקן את עצמי, להשלים את עצמי, להפוך את עצמי לשלם, לשלם יותר. אם אני רוצה שמישהו אחר יעשה עבורי את העבודה, זה לא שווה כלום. אז הוא עשה עליי משהו אחר. מה זה אומר? אני נדרש לעשות פעולה של תיקון, של שיפור, לא שמישהו אחר יתקן אותי, גזם ביד החוצב, כן? זה לא דבר בעל ערך. התחושה הזאת שכאילו, בעצם אין פה מוצא, אם זה מישהו מבחוץ, זה חסר ערך, אם זה אני עצמי, זה בלתי אפשרי. נו, אז איך בכל זאת עושים תשובה? זה נדמה לי מה שרבי אליעזר בן דודי חש כאן, איזשהו חוסר עונים, הוא פונה לגורמים מבחוץ, מה זה הערים, הגבעות, הכוכבים, המזלות, הלבנה, ולא יודע מה, כל שמיים וארץ, וכל מי שרק הוא רואה מסביבו, למה? כי הוא מבין שהוא עצמו לא מסוגל לקחת את עצמו ולהפוך את עצמו למשהו אחר. זה חייב להיות מישהו מבחוץ שישנה אותי. אבל המישהו מבחוץ שמשנה אותי זה חסר ערך. לכן בסוף הוא אומר, אין הדבר תלוי על הבי. עכשיו, אבל מה עושים? אין הדבר תלוי על הבי, אוקיי, ומה עכשיו? מה אני אמור לעשות? איך עושים את זה? אז הוא לא, הוא באמת, זה משהו שהוא לא בדיוק יודע לעשות. הוא הניח ראשו בין ברכיו וגאה בבכייה עד שעשתה נשמתו. כאילו, בעצם הוא לא עשה דבר, הוא פשוט הבין את הסיטואציה, היה מיואש טוטלי מחוסר העונים הזה, מחוסר התוחלת הזה, בכה, בכה, בכה ויצא נשמתו. וזאת התשובה שהם קיבלו בסוף. את התשובה הזאת קיבלו. ולא רק שהם קיבלו, אלא קראו לו רבי אליעזר בן דורדיה, כמו שרבי אומר כאן, כן, לא דיין, אלא אפילו שקוראים אותם רבי. למה? כי הוא לימד אותנו את העיקרון הזה. רבי זה מישהו שלימד אותנו משהו, הרבי שלנו. הוא לימד אותנו משהו. מה הוא לימד אותנו? הוא לימד אותנו את זה שלמרות שלכאורה בניתוח ההגיוני, הדבר הזה לא יכול להיעשות, בסופו של דבר, אם אתה מפנים היטב את הסיטואציה ואת חוסר היכולת הזאת, זה בסופו של דבר קורה. אני לא יודע איך זה קורה, זה לא קורה ממני, אבל זה גם לא ממש מבחוץ, כי אני מבין היטב את המצב, לא יכול לעשות שום צעד אקטיבי, לשנות אותו, אבל אני מבין טוב את המצב, את עומק הברוך, ואני בוכה, 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 ואופ, זה משתנה, זה קורה. הוא הופך להיות רבי אליעזר בן דודיה, מזומן לחיי העולם הבא, גמר את תפקידו פה על האדמות. אז זה אומר שמצד אחד הבעיה נראית ללא מוצא, אבל מצד שני, כולה, זה לא צריך רבי אליעזר בן דודיה, זה רק סיפור שבא להמחיש לנו משהו שאנחנו יודעים אותו מעצמנו. כל אחד יודע בעצמו שיש דבר כזה לעשות תשובה. אבל אני לא יודע כמה מאיתנו היו בעלי תשובה אמיתיים ועד הסוף ולגמרי. לא משנה, כל אחד במינונים ובהיקפים שלו. אבל כן, יש דבר כזה לעשות תשובה, יש דבר כזה של לשפר את עצמי. אז איך הדבר הזה מסתדר עם כל התיאורים שנתתי קודם, שלכאורה ברמה הלוגית זה בלתי אפשרי. לא שזה קשה, אותו, זה פשוט לא מוגדר. זה בלתי אפשרי. תפירתי לוגית. איך יש כזה קורה? יכול להיות... שניסו, עוד פעם, אני לא בטוח אם אמרתי את זה פעם קודמת או לא, בניסוח אחר אפשר לנסח את זה כך. אני עומד מול הקדוש ברוך הוא, שאו שהוא יעשה עליי את התשובה, ישנה אותי, או שאני אשנה את עצמי. מה שהוא יעשה זה חסר ערך, אני, זה בלתי אפשרי. אני לא יכול לעשות את זה. אבל ההנחה של חוסר העונים הזה, היא שאני עומד מולו, ואנחנו שני ישים נפרדים, ויש ממנו אפשר, או שהוא עושה את זה, או שאני עושה את זה. יכול להיות ששורש העניין, ועוד פעם אני אומר את זה מאוד מלמעלה, אני לא יודע להגדיר את זה עד הסוף, אבל התחושה שלי שפה אולי יכול להימצא איזשהו סוג של מוצא לפלונטרלוגי, שהדיכוטומיה הזאת בינינו לבינו היא לא כל כך חדה כמו שתיארתי. יש משהו במעבר בינינו לבין, יש איזושהי נקודה שבה אנחנו לא באמת שני ישים נפרדים. מה שתמיד אומרים כן אמירות מיסטיות שאני לא כל כך אוהב, הנקודה האלוקית שנמצאת בתוך כל אחד מאיתנו. יש במעבר בינינו לבינו, יש איזושהי נקודה שבה זה שנינו יחד. זה לא באמת, אני עוד פעם, אני לא מדבר על הזהות הפנתאיסטית, כן, שאין שום דבר, אין עוד מלבדו, וכולנו בעצם זה רק אלוקות. זה אמירה מאוד בעייתית, אבל אני כן מקבל במובן מסוים את הנקודה הזאת שזה לא יכול לעשות מבחוץ, וזה חסר ערך אם זה נעשה מבחוץ, וזה לא יכול לעשות מבפנים. המה נפשך הזה מניח שהבחוץ והבפנים הם מובחנים זה מזה באופן דיכוטומי. אם שם יש איזושהי בעיה בתיאור, ואני יודע להגיד את זה רק על דרך השלילה, לא יודע להגיד באופן חיובי מה בדיוק קורה שם, אז יכול להיות שיש פה בכל זאת איזשהו מוצא, והעובדה היא שיש, זאת אומרת, אנשים כן עושים את התהליך הזה ונדרשים לעשות את התהליך הזה. זה אומר שכנראה בתיאור הזה קורה משהו שהוא בחיבור בינינו לבינו. עכשיו תבינו שהדבר הזה מחזיר אותנו, דיברנו על בעיית השלמות וההשתלמות, ואמרתי שהתשובה היא עסק כל כך מהותי, ושההשתפרות הזאת שמתבטאת בתהליך התשובה, בעצם משלימה את הקדוש ברוך הוא. מרוז לאלוקים, כן, או עבודה צורך גבוה. זאת אומרת, ההשתלמות שאנחנו עושים, זה אותה שלמות, שהוא מצד עצמו לא יכול שתהיה לו, השלמות הזאת. כי הוא כבר מושלם, איך הוא יכול להשתלם. אז לכן הוא בורא אותנו, שאנחנו נעשה עבודת השתלמות, ובכך ניתן לו את השלמות שחסרה לו. אוקיי? ואמרתי שמה שבאיזה מובן ההשתלמות שלנו משלימה אותו. אנחנו משתלמים, אבל למה זה הופך אותו לשלם? הוא בשביל להשתלם צריך להיות בעצמו חסר, ולהשלים, להפוך לשלם יותר בעצמו. אז זה עוזר שהוא בורא יצורים אחרים שהם חסרים, והם משלימים את עצמם. אז אמרתי שהפוטנציאל, דיברתי על מהירות ושינוי מקום עם הפרדוקסים של זנון, אז הפוטנציאל לשינוי נמצא אצלו. הוא יוצא מן הכוח אל הפועל דרכנו. זה בעצם הטענה, זה מה שכותב גם הרב קוק שם, נדמה לי, אם אני מבין נכון את כוונתו. שתשימו לב, זה בעצם דומה מאוד למסקנה שהגעתי אליה עכשיו מהזווית האחרת, שדיברתי עליה היום. מה שאמרתי כאן בעצם זה שיש איזשהו חיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ותהליך ההשתלמות הזה שאנחנו קוראים לו עשיית תשובה, הוא בעצם לא יכול לעשות על ידינו לבד. יש משהו בנקודת השורש שמונע על ידו. זאת אומרת, משהו, הוא עצמו צריך להיות מעורב בזה, כי אחרת זה לא יכול להתבצע. אבל זה גם לא יכול להיות הוא, כי אז זה חסר ערך. הוא איכשהו מהווה הפוטנציאל, שיוצא מן הכוח אל הפועל דרכנו. אתם רואים שזה בעצם, בצורה כזו או אחרת, זה איזשהו סוג של תיאור, של אותו חיבור שדיברתי עליו כאן, איזשהו מטמורפוזה, כן, כמו הדגים והציפורים של אשר. באיזשהו שלב יש יצור שהוא מעורבב בין דג וציפור. הנה, בעצם זה לא יצור, זה תמונה, זה סביבה, מעובבת בדגים וציפורים. והחיבור הזה הוא צורה אחרת להסתכל על היחס בין הפוטנציאל לבין ההתממשות של הפוטנציאל הזה דרכנו. ולכן ההשתלמות שלנו אכן גם משלימה אותו, לא רק אותנו. זאת אומרת, אנחנו בעניין הזה עובדים בשבילו. ההשתלמות הזאת הופכת אותו לשלם יותר, בלי זה הוא היה חסר. ולכן הוא גם צריך להיות פה מעורב, מעבר לשיקולים של זנון, כן, עם הפוטנציאל לשינוי מקום וכו', הוא צריך להיות פה מעורב, א', כי טכנית אנחנו לא יכולים לבצע את זה, מצד שני הוא לבד כשהוא עושה את זה חסר ערך, לכן חייב להיות שיהיה לו איזשהו חיבור איתנו, שהחיבור הזה איכשהו מייצר את השינוי העצמי הזה. אבל זה גם עונה בדיוק על הצורך שכל הבריאה הזאת, שמיועדת לתקן את עצמה, ובכך להשלים את הקדוש ברוך הוא, כן, עבודת צורך גבוה, היא בדיוק ההשתלמות הזאת, ההשלמות הזאת, נוצרת דרך אותו חיבור שאני מדבר עליו כאן. ומי שאת זה כן הזכרתי פעם הקודמת, כי אני מאבינו מלכנו, שכל האבינו מלכנו שאנחנו אומרים, אז הם כולם איזשהן בקשות מהקדוש ברוך הוא. יש אבינו מלכנו אחד שהוא נראה מאוד מוזר במבט ראשון, וזה אבינו מלכנו אחזירנו בתשובה שלמה לפניך. אפשר לפרש את זה, אבינו מלכנו תקבל אותנו כבעלי תשובה, זאת אומרת, תקבל את התשובה שלנו. אבל אחזירנו בתשובה שלמה לפניך, זאת לא המשמעות המילולית, תקבל את תשובתנו. אלא תעשה, תעזור לנו לעשות את התשובה, או תעשה את התשובה, באיזשהו מובן עבורנו. אז זה לא יכול להיות, אם הוא עושה את התשובה עבורנו זה חסר ערך. מצד שני, אבל אנחנו לבד לא יכולים לעשות את זה. אז אחזירנו בתשובה שלמה לפניך, הכוונה, תן לנו את החיבור, דרך החיבור הזה, תכניס לנו את הפוטנציאל השינוי הזה, כדי שאנחנו נוציא אותו מן הכוח אל הפועל ונשתנה. זה אחזירנו בתשובה שלמה לפניך, כן, תיטול חלק בפעולת התשובה, לא רק שתקבל אותנו כבעלי תשובה, אלא תיטול חלק בפעולת התשובה, כי בלי זה זה לא יכול לקרות. זה לא יכול להתרחש. אני רוצה לדבר, לגעת בנושא הזה מאוד, מאוד זווית, וזה זה פשוט להגדיל את הרזולוציה עוד ועוד של אותה נקודת חיבור, שאני כל הזמן מסתובב סביבה, אני לא יודע מה להגיד ישירות עליה, זה תארים שליליים. אני מסתובב סביבה, אני מסתכל עליה מפה, משם אני רואה מה היא לא, ועוד פעם מה היא לא, ומה היא לא, ואיכשהו בסוף התקווה היא שתיווצר איזושהי הבנה או תפיסה של מה זה כן, כמו שהרמב"ם מתאר על התארים השליליים. אז אני אציג את זה מאוד, מאוד זווית. אם אתם זוכרים, דיברתי על על הבעייתיות הזאת של חולשת הרצון. חולשת הרצון, זה בעצם, כן, מה שתיארתי קודם, זה בעצם אומר ככה, אם X זה מה שאני חושב שנכון, ועוד פעם X זה שורה תחתונה, אחרי כל השקלולים וכל הערכים והרצונות והאינטרסים וכל מה שאני רוצה, בסוף בסוף יש שורה תחתונה שאומרת לי, אני חושב ש-X הוא מה שראוי לעשות. ואני חופשי לבצע את מה שאני חושב, אז אני גם רוצה לעשות את זה, אם זה מה שראוי בעיניי, אז זה מה שאני רוצה. אם זה מה שאני רוצה ואני חופשי, אז זה גם מה שאני עושה. כל שלב בדרך שלא מתקיים את ההנחה שתיארתי כאן, הופך אותי לאנוס. זאת אומרת, אם זה מה שאני חושב שראוי, אבל אני לא רוצה את זה, אז זה לא מה שאני חושב שאני ראוי. שמשהו יתערב לי שם ברצונות. אבל אני אנוס, כן, מזכיר לי את הגמרא בברכות, יש גמרא מעניינת בברכות, כן. ברכות תת עמוד ב', וישאילום, אמר רבי עמי, מלמד שישאילום בעל כורחם, איקא דאמרי בעל כורחם דמצרים, ואיקא דאמרי בעל כורחם דישראל. מאן דאמר בעל כורחם דמצרים, דכתיבו נבט בית תחלק שלל. מאן דאמר בעל כורחם דישראל, משום עשוי, לא רצו לסחוב את זה, זה כבד להם. עכשיו, מה פירוש בעל כורחם במצרים? הרי כתוב שהשם נתן את חן העם בעיני מצרים, ונפלו ויתנו להם כלי כסף וכלי זהב, זה נעשה מרצונם הטוב של המצרים, מה זה נקרא בעל כורחם של המצרים? איך זה מתיישב עם התיאור במקרא עצמו? אז פעם חשבתי שבעל כורחם במצרים, הכוונה, הרי למה באמת המצרים נתנו להם? הרי הם לא ממש אהבו את ישראל, נכון? לא היה להם עניין אמיתי לתת לישראל את ההענקה הזאת שנותנים לעבד, זה כמו ההענקה, נותנים לעבד, אז הם לא היו, פתאום הפכו את רוחם להיות כאלה, מה קרה שם? כתוב, ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. הקדוש ברוך הוא סובב להם את הראש, תפנית אותה, נכון? עכשיו התחושה שלהם הייתה שהם באמת רוצים לתת לעם ישראל את כל השלל הזה, נבט בית תחלק שלל, אוקיי? הם מחלקים להם מרצונם החופשי, אבל כמובן כל זה אחרי ההיפנוזה, זה נקרא מרצונם או לא מרצונם? פירוש שלא, השם נתן את חן העם בעיני מצרים, פירוש הדבר, את הנתינה של המצרים הייתה, בגלל הקדוש ברוך הוא עשה את זה, לא הם, אז זה נקרא בעל כורחם דמצרים, אולי זה גוף היה פה הוויכוח, מה, איך להתייחס לסיטואציה כזאת, או עד כמה הסיטואציה הייתה כזאת, אפשר לנסח את זה בכמה צורות, אבל מה עקרונית, לפחות לדעה אחת פה בגמרא, דבר כזה, למרות שזה מה שאני רוצה, זה דומה לתליו וזבין, סוגיית תליו וזבין, לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא מסובב להם את הראש, זה נקרא בעל כורחם, למרות שכרגע אף אחד לא מכריח אותם, והם עושים את זה מרצונם הטוב, והם מאוד נהנים, והם אוהבים את עם ישראל, אבל זה לא הרצון האמיתי שלהם, מישהו יפנית אותם. את ללמדנו זה, למה נזכרתי בזה? כי כמו שאמרתי קודם, שאם בעצם מישהו גורם לי לא לרצות באמת משהו שאני רוצה, זה לא באמת אומר שאני לא רוצה. אני רוצה, אלא אני אנוס. אז גם במישור הרצון יכול להיות אונס. אבל אם אין אונס במישור הרצון, אז אני רוצה את מה שאני חושב שראוי לעשות. ועכשיו, אז למה אני לא עושה את זה? אז כנראה היה אונס, אם לא במישור הרצון, במישור המעשה. משהו התאהב שם, איזשהו יצר חזק שלא הצלחתי לעמוד בפניו או משהו כזה. אז אם זה ככה, זה אומר שברגע שעשיתי משהו, למרות שאני חושב שהוא לא ראוי, הייתי אנוס. או לחילופין, שכן חשבתי שזה ראוי. זה הטיעון של חושת הרצון, הזכרתי את זה גם קודם בתחילת השיעור. אז זה הבא של חושת הרצון. אז איך בעצם יכול להיות מצב רצון חלש? איך יכול להיות מצב שבן אדם עושה משהו שהוא עצמו מבין שהוא לא ראוי? כן, איך יכול להיות בעל תשובה במינוח של חז"ל, לא במינוח של היום, חוזר בתשובה של היום? הוא לא, אף פעם לא עשה משהו שהוא לא חשב שראוי. זה מה שהוא חשב אז, והיום הוא חושב אחרת. אני מדבר על מישהו במובן של הבעל תשובה של חז"ל, שהוא ידע תמיד מה ראוי ולא ראוי לעשות, אבל הוא לא עשה את זה, והוא רוצה לתקן את ההתנהגות. איך יכול להיות מצב כזה? פה אני רוצה להציע, שוב פעם, פתרון שאפשר להתווכח עליו. אבל נדמה לי ששם יושב העוקץ, ושוב, אני אומר את זה פשוט בגלל שדה פקטו בשורה התחתונה ברור לכולנו שזה כן קורה. כל הכבוד לכל ההתחשבנויות של ההיגיון, אבל אנחנו יודעים, הדבר הזה קורה בפועל. טוב, אז בעצם אני עכשיו מנסה להסביר משהו שברור לי שהוא קורה. איפה יכול להיות הקשל בתיאור הזה שנתתי קודם, שמביא אותי למסקנה שזה לא יכול לקרות? נדמה לי שיש פה כשאנחנו נכנסים לבחירה של בן אדם, האקט הזה של הבחירה מורכב משתי רמות. כמו שדוגמה לעניין, אליהו הנביא בהר הכרמל, אומר לעם, עד מתי אתם פוסחים השתי הסיפים? אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו. אם הבעל, לכו אחריו. עכשיו, אנחנו בדרך כלל שאנחנו קוראים את הפסוקים האלה, אז מבחינתנו זה איזשהו תרגיל רטורי. נסה לדחוף אותם לפינה, כאילו, לא שהוא באמת מתכוון שהם ילכו אחרי הבעל. אז זה מין הזה, חבר'ה, אתם לא רציניים, תלכו, תהיו גברים, תעשו מה שאתם באמת חושבים. כשברור לך שמעצם ילכו אחרי הקדוש ברוך הוא, לא באמת מנסה להמריץ אותם ללכת לעבוד את הבעל. אבל אני קורא זה כפשוטו. הוא אומר להם, חברים, אתם באמת מאמינים בבעל? קדימה, תעשו את זה. אתם פוסחים מה שאתה עושים פים, פעם הולכים לשם, פעם הולכים לפה, כמו הגששים, כן? אני הולך עם החבר'ה, לא עם האבא, לא עם האמא, אני הולך עם החבר'ה. יושב על הגדר, כן, לאריק איינשטיין. זאת אומרת, אני לא באמת מחליט על דרך, אני הולך אחרי שאיפה שהרוח לוקחת אותי. אומר להם אליהו, הדבר הזה זה הכי גרוע, אני מעדיף שתעבדו לבעל. אמיתית, לא כתרגיל רטורי. אני מעדיף שתעבדו לבעל, אם בזה אתם מאמינים, לכו על זה. למה? מה הטענה שלו כלפיהם? שימו לב, הטענה שהוא מציג כלפיהם, היא בעצם טענה שאומרת, לא שאתם לא עושים את הדבר הנכון, אלא שאתם לא עושים. זה לא מעשה שלכם. מה שאתם עושים, מעבר לזה שהוא גם לא הדבר הנכון, הוא פשוט לא מעשה שלכם. אתם הולכים אחרי החבר'ה, אחרי הרוח, אחרי האופנה, אתם לא באמת מחליטים על מה שאתם עושים, אתם יודעים מה הוא אומר להם, אני מעדיף שאתם תבחרו ברע, מאשר שלא תבחרו בכלל, לפחות תהיו בוחרים, כן, כמו הבדיחה על המזרוחניק, אתם מכירים את הבדיחה הבני ברקית הזאת, על ה... מישהו פעם סיפר לי שהמנקה של הבניין, היה מנקה ערבי, והגיע פעם לנקות ברמדאן, בבני ברק, אמרו לו, מה אתה, זה לא צום אצלכם עכשיו, רמדאן, אתה בא לנקות? אמרו, לא, אני מזרוחניק, אומר להם. אבל מה הבדיחה למזרוחניק? זה על רבקה, כן, שבתלך לדרוש את השם, אז מה שרשי מביא שם, שהיא עברה על בתי עבודה זרה, והיא הרגישה שהוולד ברחמה רוצה לצאת, היא עברה על בתי מדרשות, וגם שם היא ראתה שהוא רוצה לצאת, היא לא הבינה מה קורה, בתלך לדרוש את השם. אז היא הלכה לבית המדרש של שם ועבר. מה אמרו לה? שני גויים בביתך ושני לאומים מאיך ייפרדו. יש לך תאומים, זה לא אחד. ואז היא נרגעה, כן? אז מקשין העולם. מה יש לה להירגע? יש לה אחד צדיק ואחד רשע. זה יותר טוב מאשר מישהו שעוד לא החליט לאן הוא הולך, לבתי מדרש או לבתי עבודה זרה. התשובה היא כן. יותר טוב אחד צדיק ואחד רשע מאשר מזרוחניק. זאת אומרת, בן אדם שמחליט על דרכו, גם אם בסופו של דבר הוא מקבל החלטות רעות, יש לו לפחות את המעלה הזאת שהוא החליט. שהוא בחר. זה מה שאליהו בהר הכרמל אומר לעם. אתם, הבעיה שלי איתכם, זה לא שאתם עושים את הרע. שאתם לא עושים כלום, שאתם לא מחליטים בכלל מה שאתם עושים. תהיו גברים, כמו שאומר להם. תחליטו על מה שאתם עושים ותלכו עם זה, עד הסוף. אבל, אבל, אבל תלכו אחרי מה שאתם מחליטים. אני אומר בסוגריים, עוד רגע, אולי אני אחזור על זה עוד רגע, אם הם באמת היו מחליטים, הם גם היו עושים את הטוב. הוא לא לקח סיכון אמיתי. בסוף בסוף בן אדם ש, 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 שעושה את הרע, יש פה איזשהו מימד של הוא נגרר. היצר לקח אותו, ושוב פעם חזרנו, אתם רואים לחולשת הרצון. עשיתי לא את מה שרציתי, נגררתי, נכון? זה תמיד התחושה של בן אדם אחרי שהוא חוטא, התחושה שלי, זה לא באמת מה שרציתי לעשות, אני נפלתי, נגררתי, היצר גבר עליי, כל אחד נותן לעצמו תיאורים ספרותיים כיד הדמיון הטובה עליו, אבל הצד השווה לכולם, שהרצון שלי היה חלש, לא עמדתי בניסיון, אבל לא שלא ידעתי מה נכון לעשות, ידעתי מה נכון לעשות, אבל נפלתי. מה פירוש נפלתי? זה בעת חולשת הרצון, כן, מה פירוש נפלתי? לא הייתי בוחר. אבל כמו ששאלתי בחולשת הרצון, אם לא הייתי בוחר, אז אני אנוס. אז משהו אילץ אותי, אז זה לא היה בחירה שלי, אז למה אני אשם? תשובה עכשיו אני רוצה לתת, אני אשם בזה שלא הייתי בוחר. לא בזה שבחרתי ברע, בזה שלא הייתי בוחר. הטענה שלי היא הטענה הבאה, וזה הפתרון שאני מציע לבעת חולשת הרצון. כשהבן אדם ניגש לעשות משהו, זה תהליך שקורה בשני שלבים. שלב ראשון, הוא צריך להחליט שהוא יהיה זה שיחליט מה יעשה כאן. הוא לוקח את המושכות לידיו, הוא זה שיחליט. שלב שני, להחליט על הצעד הנכון, ולא על הצעד הלא נכון, אבל קודם כל צריך להחליט להחליט. קודם כל צריך להיות בוחר. אחרי זה גם צריך לבחור בטוב. אבל קודם כל צריך להיות בוחר. עכשיו, מה שקורה, מה שאני רוצה לטעון בחולשת הרצון זה ככה. חולשת הרצון זה בדרך כלל פעולה שנעשית על טייס אוטומטי. זאת אומרת, אם כאשר בן אדם חוטא, ואני מדבר על חוטא מהסוג של חזל, לא על חוזר בתשובה של היום, שהוא האמין פעם בדרך אחת והוא שינה את אמונותיו, אני מדבר על מישהו שהוא ידע מה נכון ומה לא נכון, ובכל זאת נפל. יצר, חולשה, מה שאתם רוצים, אבל הוא נפל. למה הוא נפל? אמרתי, זה הרי לא ייתכן. אם הוא נפל, סימן שזה מה שהוא בחר לעשות. אם הוא לא בחר, אז הוא אנוס. אז מה, 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 מה הבעיה? איפה יש חטא? על מה צריך לעשות תשובה? אני רוצה לטעון שאיך הוא נפל, איך בן אדם נופל בדרך כלל. מה שבן אדם נופל, הוא בעצם עוצם עיניים. עוצם עיניו מרוד ברע. הוא עוצם עיניים כאילו הוא לא שם לב, הוא נותן לה, נדמין אותו כעגלון. זה עגלון שיושב שם ו... שומט את המושכות מהידיים שלו. הוא לא ינהג את הסוסים. עכשיו, הסוסים לוקחים אותו שמאלה, כשהדרך הנכונה היא ימינה. אבל הוא בעצם מכניס את עצמו לסיטואציה, הוא לא בחר ללכת שמאלה. אין מצב שבן אדם בוחר במשהו, שהוא חושב שהוא לא נכון, או שהוא לא רוצה לעשות אותו. כי אז הוא אנוס. זה אני מקבל. טיעון שחושת הרצון הוא נכון במובן הזה. אני אבל טוען, שיכול להיות בן אדם, שבוחר שלא לבחור. ברגע שהוא לא בוחר, היצרים או הסוסים לוקחים אותו בעצם לדרך, למרות שהוא עצמו חושב שהיא לא נכונה, רק הוא לא החליט לעשות את זה. אם הוא היה מחליט לעשות את זה, זה בעצם אומר שהוא חושב שזאת הדרך הנכונה. איך הוא עושה את זה? עזוב, אני יוצא מעיניים, אני שומט את המושכות, ועכשיו הסוסים לוקחים אותו. הסוסים החליטו ללכת שמאלה, לא אני.
אבל הוא בחר לא לבחור.
תשאלו, אז למה אני אחראי לזה? ולא אני בחרתי, התשובה, אני אחראי לזה שהלכתי לישון, אני אחראי לזה שהחלטתי לא להיות בוחר, אחרי שאני לא בוחר, האדם הוא יצור מורכב, אז אני כאילו חי באיזושהי תחושה שאוקיי, מה שקורה זה קורה, אני לא מסתכל באמת על מה שקורה, לא פתאום אני מוצא את עצמי, לא יודע מה, אוכל חזיר, מחלל שבת, לא יודע מה, אבל התהליך הזה הוא תהליך שאני מתחיל בבחירה שלא לבחור, ומרגע שבחרתי שלא לבחור, הסוסים לוקחים אותי לכיוון שהיצר מושך אותי אליו. אז למה אני אשם? כי לא שהיצר יתגבר עליי, אני לא התמודדת. אני לא החלטתי, אני החלטתי שלא לבחור. פה אולי יכול להיות איזשהו מוצא לפלונטר הזה של חולשת הרצון. כן?
ואז זה בדיוק אותו דבר בסוף. כי בסוף, לפי הגישה הזו, פשוט אתה אומר, אני, למעשה אתה רצית שלא לבחור בנקודה הזו והזו והזו.
לא, אז זה
לעשות את הדברה,
נכון. לכן אמרתי שגם הפתרון הזה אני לא יודע להגדיר אותו עד הסוף, אבל אני אסביר לך למה זה לא כל כך פשוט מה שאתה אומר. ועוד פעם, אני עצמי מתלבט טיפה, אבל אני אומר, מצד אחד, הפרדוקס הלוגי הוא מוחלט, מצד שני, ברור לגמרי שזה כן פה. איפשהו פה צריך להיות איזה בג, אני מזהה את זה רק פה. כלומר, אני אסביר לך למה לא כך פשוט מה שאתה אומר. מה שאריאל בעצם רוצה לטעון פה, זה שהצומת שבה אני עומד, כשאני מחליט האם לבחור או לא לבחור, גם היא סוג של צומת בין שתי דרכים. וגם שם אני בחרתי. בחרתי שלא לבחור. נו, אז פה אני החלטתי עדיין לעשות את מה שרציתי לעשות. רציתי לא לבחור. אוקיי? אז מה הרווחתי בכל הסיפור הזה? בסופו של דבר בסוף, ממה נפשך? או שעשיתי משהו שאני לא רוצה, שזה בלתי אפשרי, או שבאמת רציתי. ושוב פעם זה לא חולשת הרצון. אז מה הרווחתי בכל החלוקה הזאת של הבחירה לבחור והבחירה עצמה? אני טוען שזה משהו שונה. בן אדם, נגיד שאני, נעזוב את החטאים הדתיים, בסדר? נגיד שאני בדיאטה, יש מולי עוגת קצפת, אוקיי? חטא דיאטטי, לא חטא דתי, בסדר? עכשיו, אני באמת רוצה לעשות דיאטה, אמיתית רוצה לעשות דיאטה. יש לי יצר, אני רוצה ליהנות, אבל אני יכול לעמוד כנגד היצר, אם לא יכולתי לעמוד כנגדו, זה דחף לב בר כיבוש, אני לא אחראי למעשה. מה אני עושה אבל? לפעמים מה שאני עושה, אני מחבא את שמורות העיניים. אני נותן לעצמי איכשהו להיסחף עם הסוסים, שהסוסים ייקחו אותי. עכשיו, מאחורי התודעה, אני מבין שבסוף אני אמצא את עצמי אוכל עוגת קצפת. אבל אני מסתיר את זה מעצמי, כי אם לא הייתי מסתיר את זה מעצמי, לא הייתי עושה את זה, כי אני לא באמת רוצה. זה תהליך פסיכולוגי שמאפשר לי להיכנס לסיטואציה שבה הסוסים יעשו עבורי את מה שאני עצמי לעולם לא הייתי עושה.
אז למה זה לא אונס?
מה? זה לא אונס, כי אני מאחורי התודעה אני מבין שבסופו של דבר כשקיביתי את שמורות העיניים, כששמטתי את המושכות, הרי אני ידעתי בצורה כזו או אחרת לאן זה ייקח אותי. רק בתהליך פסיכולוגי מורכב העלמתי את זה מעצמי.
אם הידיעה הזאת היא ידיעה, אז בחרתי לעשות את זה. ואם הידיעה הזאת היא לא ידיעה...
לא, לא בחרתי לעשות את זה. לכן פה נכנס למורכבות הפסיכולוגית. הבן אדם מצליח להכניס את עצמו לסיטואציה שבה הוא לא בוחר לעשות, אני לעולם לא הייתי בוחר לאכול עוגת קצפת, בחיים לא, אבל אני כן ידעתי שהסוסים ייקחו אותי לאכול עוגת קצפת. עשיתי את העבירה בגרמה, נקרא לזה ככה, או נתתי ליצרים שלי, הסוסים זה היצרים, כן? לקחת אותי בעצם לעשות את זה במודעות חלקית, מודעות מעורפלת, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו. בן אדם עובד על עצמו באיזשהו מובן. זה מורכבות פסיכולוגית כזאת. עכשיו אני מבין, ההגדרה, אם הולכים עם ההגדרה החדה, כמו שתיארתי בחולשת הרצון, אפשר להמשיך עם זה גם כאן.
אם אפשר להעיר שאמרתי גם השיעור הקודם, כשהפתרון הזה הוצג, שזה כמו אני דימיתי את זה לנהג שיקור, שהנהג בפני עצמו לעולם לא היה בוחר לדרוס אדם אחר. אבל למה בכל זאת אנחנו מאשימים אותו, למרות שהוא לא שלט עלינו ברגע
מעשה? יותר מזה, כשהוא שותה ונהיה שיקור, הוא גם אומר לעצמו, לי זה לא יקרה. אני לא אדרוס. אם הוא היה יודע שהוא הולך לדרוס בוודאות, אז צודק אריאל, אז זה אותו דבר. אז הוא החליט להיות שיקור, הוא בעצם החליט לדרוס. בן אדם תמיד אומר לעצמו, רגע, מי אמר שזה יקרה? בוא נראה לאן הסוסים ילכו. כן? זה לא בידי. אולי הסוסים לא ילכו לשם. עכשיו אתה יודע לאיפה הסוסים ילכו, אבל אתה מוכר לעצמו רק, לא, לא, אולי לא, זה בידי הסוסים, אני לא יודע. אולי הם לא ילכו. אני פסיכולוגי מאוד מורכב, ואני אומר, אותו דבר קורה פה. אני יודע לאן הסוסים ייקחו אותי באמת, אם היית שואל אותי בדעה צלולה ובלי יצרים ובלי כלום, הייתי אומר לך לאן הסוסים ילכו. אבל אני מצליח לעבוד על עצמי ולהגיד, רגע, רגע, אולי אני לא אוכל את עוגת קצפת, אני אתן לעסק הזה לקרות, מה שיקרה יקרה. כמובן אני עושה את כל זה, אני עובד על עצמי בעצם כדי שבסוף אני אוכל את עוגת קצפת. אבל במהלך התהליך הזה שאני עובד על עצמי, אני מצליח לגרום לעצמי לחשוב שבעצם אני לא החלטתי לאכול את עוגת קצפת. אולי זה אפילו לא יקרה. וזה, הפיתול הפסיכולוגי הזה, אולי, אני אומר עוד פעם, אני לא יודע להגדיר את זה עד הסוף, אבל אולי שם יושב הפאנץ', למה באמת פעולה של חולשת רצון היא כן אפשרית? זאת בעצם הטענה שלי. עכשיו, מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה שהנקודה שבה, הייתי אומר, הנקודה העיקרית, אתם יודעים מה, בואו נעצור לכמה דקות התרעננות, לא אוכלים ושותים היום, אבל טיפה תשטפו פנים או משהו כזה, נחזור, בסדר? נחזור אחרי זה ישנה. אוקיי, בואו נתחיל, בואו נמשיך. מצטרפים, חברים? בסדר? אוקיי. אם מסתכלים על הפעולה, הפעולות בחירה של אדם במודל דו-קומתי כזה, שאלה איפה נמצא העוקץ? האם העוקץ נמצא בקומה הראשונה של ההחלטה להיות בוחר, או בקומה השנייה, אחרי שאתה בוחר, לבחור נכון? ברור שצריך את שניהם, אבל נדמה לי, בטח לאור הטיעון של חולשת הרצון, שקשה מאוד לדמיין בן אדם שנמצא במצב שהוא באמת בוחר, ובוחר ברע. זה ממש טיעון של חולשת הרצון. אומרת, אפילו אני לא יודע מה הנאצי הכי מרושע שאתם מצליחים להעלות בדעתכם, כשהוא עומד מול מעשה הזוועה שהוא הולך לעשות, הוא תמיד ימכור לעצמו את זה שזה בעצם המעשה הנכון, המעשה הטוב. או שהוא ישתה הרבה יין, כמו הסיפורים, כן, לפני שהם רוצחים שם את היהודים, שהם משתכרים כדי שהם יצליחו להחזיק מעמד. זה בדיוק הביטוי לזה שהוא בעצם מכניס את עצמו למצב שאו שהוא לא באמת בוחר, או שמשכנע את עצמו שזה באמת מה שנכון. אבל הוא לא, כמעט, אני לא מצליח לדמיין, בדמיון הכי פרוע שלי, בן אדם שנמצא במצב שהוא באמת ובתמים בוחר, חופשי, בוחר, הכל בסדר, לגמרי בידיו, עם המושכות בידיים, ופונה שמאלה. ועושה את הדרך שהוא יודע וחושב ולא, שהיא לא נכונה ולא רוצה ללכת בה. זה פשוט לא יקרה, זה בדיוק הטיעון של חולשת הרצון. הדבר כזה באמת לא יכול לקרות. כל מה שהוא יכול לעשות, כמו שאמרתי קודם, זה לחבוט את היותו בוחר, ולא לבחור בה. מה שזה בעצם אומר, זה שבהנחה שבן אדם מצליח להגיע למצב שבו הוא הבוחר, שהמושכות בידיים שלו, הוא בדרך כלל גם יבחר בטוב. ולכן המוקד של המאבק נמצא בקומה א', לא בקומה ב'. זה מה שאמרתי שאליהו בהר הכרמל, כשאומר להם, עד מתי אתם פוסחים השתי הסעיפים, הבעל הוא, הוא האלוהים לכו אחריו, אם השם הוא האלוקים לכו אחריו, הוא לא באמת לוקח סיכון. זה נכון, אומר להם, כן, כן, תהיו גברים, אתם מאמינים בבעל, לכו על זה. תעבדו את הבעל. הוא גם יודע אבל, שאם הוא באמת מצליח להביא אותם להיות בוחרים, הם גם לא ילכו אחרי הבעל. הם הרי יודעים שזה לא נכון, זה היצר שלהם לוקח אותם. אז כאשר אתה הולך אחרי היצר שלך, אתה חייב להיות במצב שבו הכוח שלך לבחור כבוי. אתה שמעת את המושכות מהידיים, אחרת לא היית עושה את זה. אליהו בסך הכל רוצה להחזיר להם את המושכות לידיים, אחרי שהוא מחזיר להם את המושכות לידיים, הם כבר לא ילכו אחרי הבעל. הבעיה תמיד נמצאת בקומה א'. נדיר, אם בכלל זה אפשרי, אני לא בטוח זה בכלל אפשרי, שיש בעיה בקומה ב'. זאת אומרת שאני בוחר באופן חופשי, ואני עושה את מה שראה בעיניי. אני לא מצליח לדמיין בן אדם כזה. פשוט לא מצליח לדמיין דבר כזה. בדרך כלל, או תמיד אולי אפילו, הבעיה נמצאת בקומה א', שאתה מחליט לא להיות בוחר. עכשיו שם, ההחלטה האם כן להיות בוחר או לא להיות בוחר, היא בעצם הנקודה שבה אתה אמור לעשות תשובה. תהליך השיפור, כל מה שדיברנו עליו קודם, הכל מתנקז לנקודה הזאת. אמרתי שאני בסך הכל מציג את אותה נקודה שאני תקפתי אותה מכל מיני זוויות קודם, מזווית נוספת עכשיו. והפעם זה הזווית הזאת של הבחירה לבחור. זאת הנקודה שבה, היכולת שלנו לבחור, זאת הנקודה שבה הקדוש ברוך הוא מעורב. שבה זה כנראה לא יכול לקרות לבד, אבל זה גם לא, אין לזה ערך אם, זה, אם הוא עושה את זה. אנחנו צריכים לבחור. אבל אנחנו צריכים לבחור, לבחור. זאת אומרת, זה מין, הוא נותן לנו את היכולת לבחור, ואנחנו צריכים להחליט לעשות בשימוש. זאת אומרת, להחליט להיות כאלה, להיות בוחרים. אז עוד פעם, מבט על אותה נקודה שבה יש איזשהו חיבור, שבה הדיכוטומיה בינינו לבינו נשברת במובן מסוים. לכן התיאור הזה הוא עוד מבט על אותה נקודה עצמה. החיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שיפור שאנחנו עושים בעצם מוצאים מן הכוח על הפועל אותו. ברגע שאנחנו נהיה בוחרים, אנחנו גם נעשה את הטוב. אנחנו גם נעשה באמת את מה שאנחנו צריכים לעשות. לכן הבעיה שלנו תמיד היא בקומה א', לא בקומה ב'. הבעיה שלנו זה שאנחנו לפעמים שומטים את המושכות מהידיים. ולעשות תשובה, פירושו לקחת חזרה את המושכות לידיים. או עוד יותר לקחת, זה לא אחד או אפס. אלא לדאוג לזה שיותר ויותר רגעים, חלקים בחיים שלנו, יהיו עם שליטה. יהיו עם מושכות בידיים ולא... לא שאנחנו נותנים לסוסים לקחת אותם. בתהליך הזה של להפוך להיות בוחר, עוד לפני השאלה, וזה, עוד פעם, זה מבט על כל מה שאמרתי, זה כל זה, זה בסך הכל חוזר על כל מה שאמרתי, רק מזווית אחרת. כי מה שאני עושה, כשאני לוקח את המושכות לידיים, אני עוד לא הלכתי לכיוון החיובי. וזה עוד לא הנקודה שבה יש תוצאה לפעולת התשובה שלי, לפעולת ההשתלמות שלי. אני עושה תשובה ועכשיו אני נהיה צדיק, אני עושה את הדבר הטוב. לא, אני מדבר על התהליך של ההשתפרות עצמו, לא על התוצאתיות שלו, אלא על תהליך ההשתפרות עצמו. עכשיו, פה אני ממצא את תהליך ההשתפרות בזה שאני נהיה יותר בוחר. ככל שאני, באותו רגע שאני בוחר, אני תמיד עושה את הטוב. כל השאלה זה כמה מהחיים שלי אני באמת בוחר. וכאן בעצם נמצא המאבק הזה, שלהפוך להיות בוחר, לחרוג מהטבע, להתחבר יותר לקדוש ברוך הוא, להשתמש יותר בזיקה שיש בינינו לבינו, איך שלא תקראו לזה, כל מיני ניסוחים שאני בדרך כלל לא אוהב אותם, אבל אני חושב שפה אין מוצא, זה חייב להיכנס מכל הזוויות שתסתכלו על זה. ואני חושב שזאת אולי הסיבה למה הדיון על הבחירה החופשית ממוקם ברמב״ם בהלכות תשובה. למה הוא לא ממוקם בהלכות ברכת המזון? יש לי בחירה, אם לברך ברכת המזון או לא. לא ללכת אחרי היצר שלי, אלא לברך. בכל מצווה או איסור, יש את מימד הבחירה. למה הרמב״ם ממקם את הדיון שלו, פרק ה' ו' בהלכות תשובה, שעוסקים בנושא הבחירה, למה הוא ממקם את זה דווקא בהלכות תשובה? אני חושב שהסיבה לזה היא מה שאמרתי קודם. לשוב, לעשות תשובה אין פירושו להתחיל לעשות את הטוב. כי אם זה היה ככה, זה היה מיותר, כמו מה שחוכמה אומר. אני צריך לעשות את הטוב כי המצווה אומרת לי לעשות את הטוב. האיסור אומר לי לא לעשות את הרע. התשובה פירושה לדאוג לזה שאני אעשה את הטוב, לא לעשות את הטוב, אלא התהליך שיוביל אותי בסוף לעשיית הטוב הוא עצמו התשובה, התהליך. אז מה זה אומר בעצם? התהליך הזה פירושו להיות בוחר, כמו שאמרתי קודם. אז נגיד, בניגוד למצוות ברכת המזון היא מצווה לברך, לא לבחור לברך. וכמובן שאם לא, אם לא בחרתי, אז אולי אין ערך למצווה הזאת כל כך, אבל אני נדרש לברך. זה מה שאני נדרש. המצווה לעשות תשובה, מהות המצווה זה להיות בוחר. זה לא תנאי במצווה, זה לא כמו כל מצווה אחרת, אתה צריך לבחור לעשות את המצווה, אבל המצווה לא אומרת לך לבחור, המצווה אומרת לך מה לעשות, או מה לא לעשות, אתה עושה מצוות לא תעשה. אז לכן המושג בחירה הוא חיצוני לכל שאר המצוות, הוא תנאי בסיסי, לפני שאתה מגיע לדיון במצווה או באיסור. בתשובה, הבחירה היא מהות המצווה. המצווה היא להיות בוחר. המצווה או העניין, דיברנו על המצווה או לא, אבל המצווה היא לחזור להיות בוחר, זה מהות המצווה, זה לא שאני צריך לעשות תשובה, ויש עניין שאני אעשה תשובה מתוך בחירה, לעשות תשובה זה להיות בוחר, תשובה עוסקת בקומה א', כל שאר המצוות עוסקות בקומה ב', תשובה אומרת לי תחזור להיות בוחר, כל שאר המצוות אומרות לי אתה כבר בוחר, תעשה את זה ואל תעשה את זה, הן אומרות לי עכשיו מה לעשות עם המושכות, לאן לנסוע, התשובה אומרת לי, קח את המושכות לידיים. ולכן הדיון על בחירה ממוקם בהלכות תשובה, כי מצוות התשובה היא מצווה להיות בוחר. מצווה או הגיעה, אבל לא אומר מצווה. אבל...
אז אני אומר, חלק מהתשובה יש בידוי שהוא על חטאים ספציפיים, ולא על, כמו שאמרת, ללקיחת המושכות.
זה הביטוי, זה הביטויים בסופו של דבר, אבל ברגע שאתה בוחר, אתה כבר מבין שמה שעשית היה לא בסדר, אתה צריך לבטא את זה בצורה של וידוי, קבלה לאבא, וכל השלבים הפרקטיים של התשובה. אבל יודעים, זה כמו החלוקה של הרב סולובייצ'יק בין, אומרים שזה רב חיים, אבל לדעתי זה הרב סולובייצ'יק המציא את החלוקה הזאת, בין מעשי המצווה לבין הקיום של המצווה. יש את המעשה שאתה נדרש לעשות, אבל הקיום זה משהו אחר, זה לא תמיד חופף למעשה של המצווה. מעשה המצווה בתשובה זה ארבעת השלבים, אבל הקיום של המצווה זה כשאתה הפכת להיות בוחר. אתה עושה את זה באופנים המעשיים האלה, בארבעת השלבים, עזיבת אחרת, קבלה לאהבה, ביטוי, חרטה וכו'. אבל בסופו של דבר, מתי אפשר להגיד שאתה בעל תשובה? כשחזרת להיות בוחר. לכן, לא דיברתי על זה כאן, אבל בשנים קודמות דיברתי על זה בהרחבה, הגמרא הזאת בקידושין, כן, שמי שמקדש אישה, אז גם אם הוא רשע, הוא מקדש אישה על מנת שאני צדיק, גם הוא חוששים לקידושיו. למה? שם עשה תשובה, ערער בתשובה. מה אם הוא ערער בתשובה? מה אם ארבעת השלבים? חרטה, עזיבת החטא, קבלה לאהבה, וידוי בפה, את כל זה הוא עשה על כל העבירות שהוא עשה, הרשע המדופלם הזה, עשה זה די מהר סך הכל. רגע כמימרי, כן, נותן לו את הבת ואומר, את מקודשת לי, ותוך כדי זה הוא הפך לצדיק גמור. למרות שאני צדיק גמור, לא צדיק. צדיק גמור. אלא אני חושב שהנקודה היא שבאמת, אם הוא באמת מתהפך והופך להיות בוחר, הוא באמת צדיק גמור. הפעולות נדרשות אולי דרישות הלכתיות, דרישות פורמליות, ואולי אפילו זה לא, וזה רק עזרה ליצור את ההיפוך הנפשי הזה. אבל אם התהפכת באמת נפשית כמו רבי אלעזר בן דודיה, גם רבי אלעזר בן דודיה לא עבר על כל, הרי הוא לא, כל חייו הוא לא הניח עבירה שלא עשה. רוצים להגיד לי שבאותה שעה, כן, הוא קנה את עולמו בשעה אחת, באותה שעה הוא עבר על כל החטאים ברשימה מסודרת, וכל אחד מהם הוא עזב אותו, קיבל להבא לא לעשות את זה יותר, התחרט, ווידוי בפה. על כל אחד מהחטאים שהוא עשה, תוך כדי הבכי המר והנמהר שמתואר שם בגמרא, הוא לא עשה את זה. כי אם אתה מתהפך, אז אתה קיימת את העניין. אתה לא צריך את הדברים הפרקטיים. הדברים הפרקטיים זה אולי אמצעים כדי להיכנס לעניין, אולי זה תחליפים, על זה דיברתי בשנים קודמות. אבל זה לא, הקיום של המצווה זה כשאתה מתהפך. כשאתה הופך להיות, כשאתה חוזר להיות בוחר, אז אתה באמת בעל תשובה, במהות, לא בטכניקה של התשובה. אז לכן אני חושב שהדיון על ענייני התשובה, ממוקם ברמב״ם, על ענייני הבחירה, ממוקם ברמב״ם דווקא בהלכות תשובה. אגב, יש עוד כמה וכמה דברים, אני לא אריך בזה כאן, אבל יש עוד כמה וכמה דברים בהלכות תשובה, כמה וכמה פרטים בהלכות תשובה, שלכאורה חוזרים במקומות אחרים ביד החזקה. אהבת השם ויראת השם, חוזר בהלכות יסודי התורה, ללמוד תורה לשמה, חוזר בהלכות תלמוד תורה, כל מיני דברים מהסוג הזה, למה הם חוזרים עוד פעם בהלכות תשובה? נדמה לי שמה שמשותף לכל הדברים האלה, זה שבהלכות תשובה מופיע האספקט שעליו אתה לא מצווה. האספקט המהותי. יש הרבה בין אהבת השם כמצווה, לבין לעבוד מאהבה. מצוות אהבת השם לא מופיע בהלכות תשובה. לעבוד מאהבה מופיע בהלכות תשובה. מצוות אהבת השם זה אחת המצוות, כמו כל תרי"ג מצוות, יש עוד מצווה שהיא אהבת השם. לעבוד מאהבה, מה שמופיע ברמב״ם, זה משהו שהוא לא נכנס לתוך הציווי של אהבת השם. אהבת השם זה לאהוב את השם. למה אני עושה את המצוות? אני עושה את זה מכל מיני סיבות. זה לא חלק ממצוות אהבת השם. כמובן, מי שאוהב את השם שם, אז הוא גם מקיים את מצוות אהבת השם, אבל זה לא חלק מהתנאים המחייבים מבחינת מצוות אהבת השם. יש פה איזשהו עניין שהוא חוץ הלכתי. משהו שהוא בעצם, אתה נקרא לעשות את זה כי אתה מבין שכך ראוי, לא בגלל שאתה מצווה. בדיוק כמו עניין התשובה עצמו. וכנ"ל גם בתלמוד תורה, זה הרחתי בכמה מקומות. גם בתלמוד תורה זה ככה. יד שם הבוקר וערב יוצאים ידי חובה. כל השאר אתה עושה כי אתה מבין שכך ראוי. כל הדברים האלה שאתה עושה כי אתה מבין, בגלל שאתה מבין שכך ראוי, מופיעים בהלכות תשובה. וזה הם עצמם מופיעים בהלכות שונות ביד החזקה, שמה עוסקים בהם במימד ההלכתי הרגיל, מה צריך לעשות לפי גדרי המצווה בכל מקום. כאן עוסקים במימד המהותי שלהם, במימד של שאתה חוזר לעשות את מה שאתה באמת חושב שנכון לעשות. לא בגלל שיש מצווה, או אתה לא בוחר בטוב, אתה פשוט בוחר. רק שאתה בוחר, אז אתה כבר עושה את מה שראוי. יש, במובן הזה אני חושב שהלכות תשובה זה לא הלכות תשובה, זה הלכות בחירה. פשוט לחזור להיות בן אדם שבאמת מחליט על מה שהוא עושה, והוא עושה את זה כי כך נכון. אחרי זה אתה כמובן צריך לעשות את כל המצוות, כי זה מה שנכון. וזה כבר פועל יוצא, זה כל שאר היד החזקה. אבל הלכות תשובה עוסקות בקומה הראשונה, לא בקומה השנייה. אולי עוד נקודה אחת, זה נקודה פרקטית. אבל כשאנחנו שופטים בני אדם, או אפילו נגיד אנחנו מסתכלים על תלמידים, על חבר'ה צעירים, הילדים שלנו, או משהו כזה, אנחנו שואלים את עצמנו איפה הצלחנו ואיפה נכשלנו. הרבה פעמים לבן אדם יש תחושה שהוא נכשל, כאשר הילד בוחר ללכת לא בדרך שהוא חושב, לא בדרך הנכונה שהאבא חושב שהיא הנכונה. יוצא בשאלה, בדמה. ואז יש תחושת כישלון, כל הורה שזה קורה לו, אני חושב, חווה את זה בצורה כזו או אחרת. יש לי תחושה של כישלון. וזה נכון אולי במובן מסוים. אבל נדמה לי שזה לא כל התמונה, זה רק חלק מהתמונה. כי לא פחות חשוב מזה שהילד, התלמיד, או כן, מי שצריך, יעשה את מה שנכון, לא פחות חשוב מזה זה שהוא יעשה את מה שהוא חושב. שיהיה בוחר, קומה א', לא רק קומה ב'. עכשיו, פה יש הרבה מאוד אנשים שלכאורה, או תלמידים, כן, או צעירים, שלכאורה יכולים להתאפס כהצלחה, הם הולכים בדרך של ההורים שלהם, הם עושים את מה שמצפים מהם לעשות, אבל הם עושים את זה מתוך אינרציה. לא באמת החליטו על זה, פשוט שמה, כי זה אזור הנוחות שלהם. אז זה מה שהם עושים. הדבר הזה בעיניי הוא גם כישלון. למרות שהם עושים, נגיד אפילו קלה כבחמורה. מתוך אינרציה, ככה הם עושים. זה גם סוג של כישלון. זאת שני הדברים האלה הם כישלון חלקי והצלחה חלקית. עוד פעם, יש, אתה צריך להיות בוחר וצריך גם לבחור בטוב. יש כישלון שאתה לא בוחר ויש כישלון שאתה בוחר אבל לא בוחר בטוב. עד כמה שבכלל יש דבר כזה. דיברת קודם שאני לא משוכנע שיש משהו שהוא לגמרי כזה. אז לכן, במקום שבו בעצם אתה צריך לחנך ילד או צעיר או תלמיד או מי שלא יהיה, נדמה לי שלא נכון לחנך אותו רק במובן הזה, כן, מצוות חינוך, ביום, בשיעורים על יום. מצוות חינוך זה לא רק לחנך אותו לעשות את מה שנכון, אלא קודם כל לחנך אותו להיות עושה, להיות מישהו שהוא זה שמחליט מה שהוא עושה. כאשר יש איזה לפעמים מחיר כבד. לפעמים המחיר הוא שאם אתה מחנך אותו לעשות את מה שהוא חושב, ולא מדרבן אותו לעשות את מה שמצופה ממנו, אתה לפעמים תחטוף את זה בפרצוף. הוא יחליט לעשות משהו שבעיניך הוא לא הדבר הנכון, ואפילו מאוד לא נכון. זה המחיר שכרוך בזה שאתה שם בפניו מודל של עשיית מה שבעיניו נכון, ולא רק עשיית מה שנכון. יש ערך של אוטונומיה, לא רק הערך של מה ש... לא רק את הערך של לעשות את מה שנכון, אלא יש גם ערך של אוטונומיה. ולחנך לאוטונומיה זה חינוך שיש לו הרבה סכנות בצידו.
אבל
כי אתה מחנך בן אדם להיות אוטונומי, אז הוא אוטונומי, הוא עכשיו יעשה את מה שהוא חושב, ואם הוא לא חושב כמוך, אז הוא יעשה דברים אחרים. אז במובן מסוים, אם הוא עושה דברים אחרים והוא באמת חושב אותם, זה סוג של הצלחה, כישלון מסוים, הצלחה מצד אחר. כי הוא עושה באמת את מה שהוא חושב, הוא עומד על הרגליו שלו.
כן? אם הוא לא בחר באוטונומיה, ורק אדם אחר אמר לו, תהיה אוטונומי וכולי, אז אותו דבר.
לחנך לאוטונומיה, אין פירושו לתכנת אותו להיות אוטונומי. אי אפשר. זה דיברנו על אדם הכהן, כן, שרצה לעשות תשובה על ארז דווי, כדי להפריך את מאמר חזל, שרשעים אפילו על פתחו של גיהנום לא עושים תשובה. יש דברים שאותם אי אפשר לעשות. אתה לא יכול לתכנת בן אדם להיות אוטונומי. אתה יכול, כן, להגיד לו, לדבר איתו בשבח האוטונומיה, להסביר לו שמאוד חשוב להיות אוטונומי, שישים לב כל הזמן שהוא עושה את מה שהוא חושב, ולא את מה שמצופה ממנו, זה דברים שאתה כן יכול לעזור לו.
אבל ממה נפשך, לא משנה באיזה רמה אתה מקדם אותו להיות...
אתה חוזר לאותה שאלה כמו בחולשת הרצון בעצם. אני אחזור לאותה תשובה שאני אגיד לך שם. אין לדבר סוף, באיזשהו מקום ברור שיש איזשהו מקום לחינוך, ובכל חינוך יש מימד מסוים של נטילת אוטונומיה. לכאורה היית צריך להשאיר אותו על אי בודד ושיחליט לבד על הכל.
לא.
אני כן מנסה להכווין אותו.
אם אני אדבר רק על המישור, אם אני מסתכל על המישור של הדברים שהוא עושה בפועל, אז ברור שחינוך הוא תורם. אבל אם
אני
מסתכל על המישור של האוטונומיה, אז לכאורה אין שום משמעות ל...
לא, זה חשוב, בעיניי כן יש משמעות לזה. עוד פעם, אותה תשובה מאופלת שעניתי לך גם על השאלה הקודמת, כי זה בדיוק אותה נקודה ברמה הלוגית. אני בעצם רוצה לטעון שיש אפשרות לכוון ילד להיות אוטונומי. בסופו של... המטרה שלי שכשהוא יהיה אוטונומי בתור ילד גדול, אז הוא באמת יהיה אוטונומי. זה שבדרך, כשהוא הגיע לשם, אני גם עזרתי לו, הוא לא עשה את הדרך הזאת לבד, יכול להיות. אבל בסוף, כשהוא יהיה אדם בוגר, הוא יהיה אוטונומי לגמרי. הוא יעשה דברים כי הוא חושב, לא כי אני ציפיתי ממנו. אפילו זה שהוא אוטונומי, הוא לא עושה זה כי אני מצפה ממנו להיות אוטונומי, אלא כי הוא באמת אוטונומי. אבל כשהוא ילד בן 10, או 12, או 15, אחד לפי דרגת ההתפתחות שלו, אז כן, אני עוזר לו קצת להיות אוטונומי, כדי שכשהוא יהיה גדול, הוא כבר יהיה אוטונומי מהסיבות הנכונות. אז יש מחיר שאני משלם בדרך, אבל אני חושב שבלי זה הסיכוי שהוא יהיה אוטונומי בתור בן אדם מבוגר יותר קטן. אתה צריך לעזור לו בהתחלה על חשבון האוטונומיה שבדרך. אוקיי? אז זה השלכה, אני אומר, כמעט פרקטית של מה שאמרתי קודם, שלא פחות חשוב שהבן אדם יהיה בוחר מאשר שיבחר נכון. אנחנו לא רגילים לחשוב כך. עכשיו, הרבה פעמים הדרך שלנו לשפוט אנשים או ילדים או תלמידים, היא לפי השורות התחתונות, אבל תשימו לב, זה לא תמיד ממניעים תיאוריים. הרבה פעמים זה לא נוח לי, אני רואה את זה ככישלון, כי אני מתבייש. כי אנשים אומרים, הנה תראה, זה מה שיצא ממנו, אז הוא נכשל, זה כישלון שלי, לא שלו. אני לא מודאג בגללו, אני מודאג בגללי. מה יגידו עליי, שהבן שלי או התלמיד שלי, או מה יצא כך וכך? מה יגידו עליי? אז לי יש תחושת כישלון, ואני מעמיס אותה בעצם עליו, אני כאילו שופט אותו, אבל בעצם זה תחושת כישלון לגביי. אז זה שהתחושה הזאת היא כישלון שלי, זה באמת מוצדק. אבל מצד שני, אם הוא הפך להיות אוטונומי, אז אני חושב שבמובן הזה יש גם הצלחה. ולא צריך להעמיס עליו את כל התחושות והתסכולים שלי. זה ודאי לא נכון לעשות, אבל זה לא ענייננו כאן. טוב, האמת ש... תכננתי לעשות עוד משהו, אבל הזמן שנשאר פה לא מאפשר לי את זה. אני אעשה את זה בעל פה, לא בלקרוא מבפנים. יש את ה... גם כן עשיתי את זה בעבר, כבר לא פעם. יש פרק בספר התניא, פרק ת'. ושם זה בעצם תמצית של מהלך שלם בתניא, אבל אני חושב שבפרק הזה זה באמת זה התמצית של המהלך שלו. שבו אני חושב שאם בודקים טוב למה הוא מתכוון, נדמה לי שהוא מדבר על, על מה שאני דיברתי עליו כאן, לחזור להיות בוחר. בדרך כלל, כשאנחנו חושבים על המאבקים שאנחנו מנהלים בין טוב לבין רע, אז זה מצויר, כן, זה עוד מהגננת. הגננת לימדה אותנו שיש יצר הטוב ויש יצר הרע, השאלה היא, המאבק שלנו זה מי יתגבר על מי. אבל כן, אדם טוב זה מי שיצרו הטוב מתגבר, אדם רע זה מי שיצרו הרע מתגבר. אבל התמונה הזאת לא יכולה להיות נכונה. היא לא יכולה להיות נכונה, כי ברגע שאני מדבר על יצר טוב מול יצר רע, אז זה בעצם איזשהו סוג של מאבק שמתנהל מסביבי. זה לא מאבק שאני עצמי עושה אותו. איפה אני בכל הסיפור הזה? הרי הטוב או הרע זה אני. היצר, יצרים, לוקחים אותי לפה, לוקחים אותי לשם, אבל זה דברים שמנסים לקחת אותי, זה לא אני עצמי. והדרישה ממני להיות טוב, לא מהיצר הטוב שלי להיות טוב. היצר הטוב שלי אין ממנו שום דרישות, הוא מה שהוא. עכשיו הוא נברא, זה מה שהוא. הדרישות הן ממני. איפה אני בתוך המאבק הזה בין טוב לבין רע? אם מציירים את המאבק הזה כמאבק בין יצר טוב ליצר רע, אז זה משאיר אותי בחוץ. ולכן זה לא יכול להיות במצב השלם. באמת בעל התניא מתאר את התמונה הזאת של המאבק בין טוב לבין רע, הוא בעצם מתאר את זה, עוד פעם, אני מערבב גם פרשנות שלי, כי אין לי זמן להיכנס לטקסט עצמו ולהסביר מה אני חושב ואיך הפרשנות, אז אני אומר בקצרה, כולל הפרשנות שלי, בלי אחריות על זה שזה מה שהוא התכוון לגמרי. מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שגם יצר טוב וגם יצר רע עם יצרים. ולכן בן אדם שהולך אחרי היצר הטוב שלו, והוא צדיק גמור, הוא הולך אחרי היצר הטוב שלו, כי היצר הטוב שלו נורא חזק, הוא נולד עם יצר טוב מאוד מאוד חזק. הוא לא אדם צדיק, הוא פשוט אדם שנולד עם יצר טוב חזק, זה הכל. במה הוא עדיף על אדם שנולד עם יצר רע חזק? זה מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, לא מעשה ידיו שלו. לכן המאבק של האדם לא יכול להתמצות במאבק בין שני היצרים. מי שמהם גובר זה כאילו היצר החזק יותר, הביריון יותר, הוא הגובר. זה לא מה שקובע אם אני טוב או רע. שני היצרים בעצם שייכים למה שהוא קורא שם בעל התניא, ואריזל מרחיב וזה יש לו שער שלם בעץ חיים, נקרא שער קליפת נוגה. קליפת נוגה, יש ארבע קליפות בקבלה, שלוש קליפות הן רע מוחלט, וקליפת נוגה זה רע מאוהב בטוב. אגב, קליפת נוגה זה ממש חדכיביה, זה אור הנחש. אז הוא ממש הנחש הטיל לתוך אדם אחרי החטא. מה זה אומר? זה אומר שהמימד היצרי שלנו, זה מה שנקרא קליפת נוגה, אבל המימד היצרי שלנו כולל גם את היצר הטוב וגם את היצר הרע. ולכן באמת, ויתם כאלוקים יודעי טוב ורע, שם בחטא אדם הראשון, ויתם כאלוקים יודעי טוב ורע, נפש החיים מדבר על זה, והרמב"ם בצורה קצת שונה, בתחילת המורה, אומרים על זה שהייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, יודעי, והאדם ידע את חווה אשתו, הכוונה מחוברים לטוב, הטוב והרע נכנסו לתוכנו, זה ממש חדכיביה, זוהמת הנחה שהוא הטיל את זוהמתו בתוכנו, מה זאת הזוהמה הזאת? אז הקליפה הרביעית, קליפת נוגה, זה קליפה שמעורבת ברע וטוב. מה שנכנס לתוכנו זה המימד היצרי, שהוא כולל גם את היצר הרע וגם את היצר הטוב. ושניהם זה זוהמת הנחש. כי יש לנו איזושהי תחושה, שמה שהיצרים שלנו אומרים, יצר טוב ויצר רע, זה מה שאנחנו עצמנו רוצים. אני רוצה לעשות את הטוב או לעשות את הרע, אבל זה בעצם היצרים שלי. רק אחרי החטא הם נכנסו לתוכי, ויש לי איזושהי אשליה כאילו שזה אני עצמי. אבל זה לא, זה הנחש שעומד מבחוץ, עם הזוהמה שלו, והוא מנסה לפתות אותי, היצרים זה לא אני, היצרים זה משהו שמחוץ לי. המאבק כמו שבעל התניא מתאר אותו, זה לא מאבק בין טוב לרע, זה מאבק בין נפש בהמית לנפש אלוקית. נפש בהמית נמצאת בלב, והנפש האלוקית נמצאת במוחים, שבראש. אז זה לא מאבק בין ימין ושמאל, גם במטאפורות של טוב ורע, זה מאבק בין מעלה ומטה. מה פשר העניין? המאבק הוא לא בשאלה מה אני אעשה, אם אני אלך עם היצר הטוב או אם אני אלך עם היצר רע. המאבק הוא בשאלה אם אני אלך עם היצרים שלי, או לטוב או לרע, או שאני אחליט, אני אקח את המושכות לידיים, זה נפש אלוקית. נפש בהמית זה כמו בהמה, הסוסים. מה זאת אומרת? נפש בהמית, כמו שהבהמה עושה את מה שהיצרים הטבעיים של המושכים אותה לעשות, אדם כשהוא פועל בנפש בהמית, הוא עובד כמו בהמה. לפעמים הוא עושה הרבה, ברוב המקרים אולי אפילו, הוא עושה את הדברים הטובים. כי היצר הטבעי שלו, הוא לוקח אותו לעשות טוב, נעים לו לעשות טוב, עושה לו חם בבטן, אז הוא עושה את הטוב, זה לא נקרא אדם טוב, זה אדם נעים, זה אדם נחמד, זה אדם שנחמד להיות איתו, אז זה לא אדם טוב, אדם טוב זה אדם שמחליט לעשות טוב, קודם כל מחליט, ואז מחליט לעשות טוב, ולכן המאבק הוא לא בין צד ימין וצד שמאל, יצר הרע ליצר הטוב, אלא בין נפש אלוקית לנפש בהמית, נפש בהמית זה התנהלות כמו בהמה, הלכת עם היצרים, לעשות טוב, לעשות רע, לעשות רק טוב אפילו. אבל לעשות את זה כי ככה היצר שלי לוקח אותי. זאת התנהלות בהמית, זה נפש בהמית. גם נפש בהמית נקראת אצלו גם נפש חיונית. כי זה נותן לנו איזושהי תחושה נורא חזקה, מה שבא מהלב הוא מאוד חזק, מה שבא מהראש זה מנוכר כזה, זה מין משהו כזה שהוא נראה מנותק. הלב דוחף אותנו הרבה יותר חזק לעשות דברים. לכן קשה ללכת עם הראש, הרבה יותר קל ללכת עם הלב. אבל המאבק הגדול זה ללכת עם הראש. ולא הולכת עם הלב. והראש, אחרי שאתה הולך עם הראש, כמובן גם לעשות את מה שנכון, וקודם כל להיות בוחר, לא ללכת עם היצרים, לא לתת לסוסים למשוך אותך, אלא לקחת את המושכות לידיים. אחרי זה גם לכוון את המושכות לכיוון הנכון, אבל כמו שאמרתי קודם, עם המושכות בידיים שלי, אני בדרך כלל אעשה את הדבר הנכון. אני לא עושה את הדבר הנכון, זה כי נגררתי, כי שמעתי את המושכות מהידיים. לכן בסופו של דבר, אם אני הולך עם נפש אלוקית, אז אני גם אעשה את הטוב. אם אני הולך עם נפש בהמית, אז אני יכול לעשות או את הטוב או את הרע, תלוי איזה יצר גובר עליי באותו רגע. וזה בדיוק עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים. אתם הולכים עם הבעל, הולכים עם הקדוש ברוך הוא, הולכים עם החבר'ה. אתם הולכים עם כל רוח מצויה, אתם לא מחליטים בעצמכם, זה נפש בהמית, זה לא נפש אלוקית. לכן בעל התניא בעצם מחדד פה את הנקודה שלעשות תשובה, או המאבק היסודי של בפני האדם, זה לא מאבק בין טוב לרע. זה טעות לחשוב שזה מאבק בין טוב לרע. זה מאבק בין להיות בוחר ולבין לשמוט את המושכות מהידיים. אם אני אהיה בוחר, אני בדרך כלל אעשה את הטוב. אם אני שומט את המושכות מהידיים, אני יכול שאני גם אעשה את הטוב. ואגב, זה מה שמאפשר לי לשמוט את המושכות מהידיים. קל לי מאוד להירדם, לשמוט את המושכות מהידיים, כי היצרים שלי הרבה פעמים גם לוקחים אותי לעשות את הטוב. אז בוא ניתן להם להוביל, לך תדע, אולי אני אעשה את הטוב, זאת אומרת, התקווה שלי לאכול את עוגת הקצפת בסוף. אז זה הכל לאותו פיתול שתיארתי קודם. אבל זה שאני עושה לפעמים טוב בגלל היצר הטוב, מהמד היצרי שלי, הוא זה שמאפשר לי למסור את עצמי בידי יצריי, ולא ללכת עם הנפש האלוקית, אלא עם הנפש הבהמית דווקא. דווקא זה שאני לפעמים עושה את הטוב. ולכן בן אדם צריך להקפיד כמה שיותר לחזור להיות בוחר, להחזיק את המושכות בידיים, וללכת עם, להיות אדם של נפש אלוקית, ולא אדם של נפש בהמית. זאת מהותה של התשובה. לעלות מלמטה למעלה, ולא ללכת משמאל לימין. ללכת משמאל לימין זה להישאר למטה. אתה צריך לעלות למעלה. ולמעלה אין ימין ואין שמאל. אין, למטה יש יצר טוב ויצר רע, באזור של נפש הבהמית. נפש אלוקית, אין נפש אלוקית טובה ונפש אלוקית רעה. למה לא? כי אין דבר כזה, אדם שבאמת בוחר, שמושכות בידיים שלו והוא בוחר ברע. זה לא קורה. ואדם שבוחר ברע זה בדרך כלל אדם ששומט את המושכות והסוסים לוקחים אותו לעשות רע. לכן המטרה העיקרית זה להחזיק את המושכות בידיים, אחרי זה אתה כבר תעשה את הדבר הנכון. קומה א' זה המטרה העיקרית, לא קומה ב'. אוקיי, עשיתי זה ממש בקצרה, אבל זה, אלה, זאת תמצית הדברים. זהו, עד כאן לשוני, אם מישהו רוצה להעיר או שאול או כל נושא שלו. שיהיה גמר חתימה טובה ושנה טובה.
גמר חתימה טובה. דרך אגב, אני חושב שכאילו שהשאלה העקרונית שיש לגבי תשובה, זה למעשה, לא יודע אם זו אותה תשובה, אותה שאלה העקרונית שיש לגבי בחירה חופשית.
מסכים לגמרי. מסכים לגמרי. זה בדיוק האנלוגיה שעשיתי בין שתי הקומות של הבחירה לשתי הקומות של התשובה. התהליך של התשובה והתוצאתיות של התשובה.
כן,
בעצם להחליט להיות
רק...
בוחר ולבחור בטוב.
כאילו, הרי את הפתרון שאתה, הרי הפתרון שאתה מציע בתשובה, אני מניח שאתה לא מציע אותו בבחירה חופשית.
מה זאת אומרת?
להגיד מה זה בחירה חופשית, זה שאני בוחר לבחור או דברים כאלה.
כן, זה נקרא, כן. זה המושג תשובה, מה זאת אומרת? זה המושג בחירה וזה המושג תשובה. לא דבר. זה זהות, זה לא אנלוגיה. זה אותו דבר. תשובה פירושה לחזור להיות בוחר.
בסדר.
אוקיי. שנה טובה. חתימה טובה, להתראות.
חתימה טובה.